חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. הערב המהדורה המרכזית, עוד פרטים חדשים מאיראן אחרי החיסול של הבכיר האיראני שאחראי על תוכנית הגרעין האיראנית. קודם לכן פורסם כי הוא חוסל בידי חמושים, אבל עכשיו סוכנות ידיעות שמזוהה עם המשטר השיעי באיראן מדווחת פרטים דרמטיים לפיהם הבכיר חוסל על ידי מכונת ירייה שהופעלה מתוך רכב שאינו מיואש על ידי שלט רחוק ככל הנראה, כאשר אנשים הפעילו את המכונת ירייה מרחוק. הדברים כאמור פורסמו בצורה רשמית על ידי גורמים המקורבים לממשל באיראן. עוד פרטים על הפרסום הזה נביא בהמשך. ואצלנו הרמטכ"ל רב אלוף כוכבי מבקר בצפון בצל המתיחות עם איראן, ואומר כי צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה ככל שידרש. הוא אמר כי יש מתיחות רבה בגבול הצפון, צה"ל ערוך ומוכן, לא ניתן לשכננו לחרחר מלחמה, אמר הרמטכ"ל. עורכי דינו של ראש הממשלה נתניהו דורשים לבטל את כתב האישום נגדו. הם הציגו את הטיעון של ראש הממשלה לפיו אין עבירה בספר העבירות של ישראל שראש הממשלה עבר עליה כאשר מישהו המציא את המושג שנקרא סיקור אוהד כשוחד. נביא עוד עניינים מתוך פרטים שמגיבים היום עורכי דינו של נתניהו. גם היועץ המשפטי לממשלה מורה לשר הביטחון בני גנץ לעצור את פעילות ועדת הבדיקה שתחקור את תיק הצוללות, והוא אומר עד שהנושא לא ייבדק על ידי הערכאות שכבר החלו בבדיקת הנושא, הוועדה בראשותך לא תוכל לעבוד ולפעול, אומר היועץ המשפטי לממשלה. עוד מעט גם על ענייני הקורונה כמובן, ועוד דברים בהמשך המהדורה המרכזית. העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. אז לפני הנושאים המדיניים, הביטחוניים, איראן וכל השאר, קודם כל ענייני הקורונה. איתנו מנכ"ל משרד הבריאות, הפרופסור חזי לוי, שלום ערב טוב.
ערב טוב.
אז הקניונים ייפתחו ונפתחים בהדרגה, לא כולם. הוועדה בכנסת מאשרת את פתיחתם אחרי שהממשלה אישרה את פתיחת כל מוסדות החינוך. לאן הסיפור הזה מוביל אותנו?
הסיפור הזה יכול להוביל אותנו לאובדן שליטה על התחלואה, משום שאנחנו רצינו לפתוח את הדברים יותר בהדרגה. בכל מקרה, כרגע לא כל הקניונים פתוחים, אנחנו עושים פיילוט, אנחנו כרגע דנים אולי בשינוי את צורת הפיילוט. פתחנו את י"ב או ז"ן ט', תלוי ברשות, וביום ראשון הבא ייפתחו זין לתת, או יוצאת תלוי באיזו רשות. המצב הזה הוא לא פשוט, משום שפתיחת כל הדברים ביחד, גם תוך כדי ההחלטה שיש ערך לחינוך, ורוצים לפתור את החינוך, והסיפור שילדים נמצאים בבתים זמן כל כך רב, הוא סיפור לא פשוט, לפתחו את החינוך. אבל אנחנו צריכים לפתוח את הדברים בהדרגה, משום שככה אנחנו יכולים לעלות בתחלואה. אנחנו יכולים לגלל המצב שאנחנו גם לא יודעים למפות אפילו ממה הגיעה תחלואה, איך נשתלט היה, ובזרוע של דבר, תחלואה כזו גבוהה יכולה חלילה להחזיר אותנו שוב למגבלות.
יש כאלה שטוענים שזה שאנחנו לא יודעים היום לבדוק מאיפה מגיעה התחלואה ואיך לעצור שרשרת הדבקות, זה משהו שכבר 9 חודשים מישהו היה יכול מזמן להקים מערך שיבדוק את זה, וזה עדיין לא עובד.
זו קלישאה. אנחנו ניקנו מערך, יש בר 2000 יחד עם פיקוד העורף, יש בר יותר מ-2500 מתחקרים. אנחנו היום בעולם אחר לגמרי בקטיעת שרשרת הדבקה, ובטח שיש פחות מאומתים מדי יום, הם יותר קל להגיע אליהם, אנחנו מודדים את המגעים וכל הדברים האלה. היה אפשר, נכון, היה אפשר ונעשה, ולכן גם הצבא נכנס לעניין, את פיקוד העורף, מפקדת אלון שכולכם מצטטים אותה, הדברים נעשים.
טוב, אם מדברים על פיקוד העורף,
בסופו של דבר רק שנייה, בסופו של דבר, הדבר הזה מאוד 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 תלוי באיך אנחנו מתנהגים. ואני קורא לכולנו להתנהג נכון, רק בדרך הזאת נוכל למנע ולדחוק מעלינו את המגבלות וחלילה את הסגר הבא.
אנחנו מקבלים דיווח שפיקוד העורף ביום שלישי עוזב את מעבדות הקורונה, כלומר את כל נושא הבדיקות יצטרכו לעשות רק המעבדות בבתי החולים בלי הסיוע הרב שהצבא נותן להם. זה גם יאריך את משך זמן הבדיקה, גם ייקר את הפעילות, ופיקוד העורף אומרים שהם ממתינים לכם, אתם אמורים לממן אותם.
אני לא מכיר את הדבר שאתה אומר. יש מעבדות שזכו במכרז, חלקם התחילו לעבוד, יש את המעבדות בקופות שעובדות. אני לא מכיר מצב שבו פיקוד העורף עוזב את כל המעבדות. אני שומע את זה ממך כרגע, ייתכן שלא שמעתי. אני לא מכיר כזה דבר.
אוקיי, טוב, זה דיווח באמת מהשעה האחרונה, אז כנראה ככל הנראה יותר מאוחר תתעדכן בפרט הזה. אני רוצה לעבור לעוד עניין, נושא החתונות, שבנושא הזה אין שום מתווה, אין שום תהליך, כאשר מערכת החינוך נפתחת, קניונים נפתחים, יש איים ירוקים, יש כל כך הרבה פתרונות כמעט לכל תחום, חוץ מענף האירועים, שמשרד הבריאות לא מייצר מתווה יותר ריאלי מאשר המתווה שקיים, שהוא כבר כמה חודשים בתוקף.
מה זה מתווה של חתונות? אני מאוד אשמח לדעת. האם מתווה של חתונות זה מה שהיה בעבר, שהיה מתווה של חתונות שקבענו מספר, המספר הזה היה המלצה בלבד?
גם היום זה המלצה.
לא, היום זה לא המלצה. היום צריך לאכוף. אני לא משלים, ואני מגנה את התופעה של החתונות שנעשות ברוב עם. אנחנו יודעים גם איפה זה נעשה.
לא ברוב עם, מי שמביא 50 איש לחתונה, הוא כבר עובר על החוק.
לא, אני לא דבר על 50 איש. אני דבר על החתונות שנעשות ברוב עם, ואנשים מתקהלים, ואנשים גם ללא מסכות, אנשים אוכלים ביחד, ואנשים מתחבקים, וכל הדבר הזה מביא לעלייה בתחלואה. נקודה. אם אנחנו מסתכלים חלק מהסיבות לעלייה, של התחלואה במגזר הערבי, זה חתונות, כן. חתונות המוניות, נקודה. וכרגע אנחנו נתנו מתווה לחתונות בחוץ, זה המתווה כרגע שקיים, ואנחנו לא מתחילים כרגע.
גם מזג האוויר מאוד קר, עדיין 20 איש בחוץ, 10 בפנים, מתווה שלא משתנה, כמעט אין חתונה בישראל שיכולה לעמוד בכלל הזה.
א', חתונה יכולה לעמוד בכלל, זה החתונה עצמה. הטקס, או גם הטקס
כן, היום, אתה יודע, מזמינים סבא וסבתא, דודים ודודות, אחים ואחיות, זה 50-60 איש היום.
זה כרגע המתווה הקיים בשלב הזה של המגבלות. כל נושא האירועים היה אמור לבוא בשלבים הבאים. אני לא יודע, בגלל התחלואה, מתי וכיצד נגיע אליהם. אבל יש מתווה ברור, הצגנו אותו, לרבות מתי האירועים.
אוקיי, בוא נדבר על המגזר החרדי שמאזין לנו עכשיו ומתבשר מדי יום שמקדם התחלואה אצלו, מקדם ההדבקה, הוא הנמוך מבין המגזרים בארץ. הרבה מאוד בדיקות שנעשות במקביל, אבל אין הרבה תשובות חיוביות. יש לך הסבר לתופעה הזו?
א', אני שמח לתופעה הזאת. ב', אני בניגוד לדבריך, מספר הבדיקות במגזר החרדי אינו גבוה. כפי שאתה אומר שמספר הבדיקות גבוה.
ביחס לכלל האוכלוסייה, הוא זהה.
מספר הבדיקות ביחס לכלל האוכלוסייה אינו גבוה. במגזר החרדי, אולי זה חלק מהעניין.
טוב, כי הנתונים, המספרים, אם אני משווה...
בוא נראה את המספרים במגזר החרדי.
בדיקה לכל 1,000 איש בבני ברק, מול בדיקה לכל 1,000 איש בתל אביב, אין פער, פער של...
בני ברק יהיה מאוד חשובה. גדולה וחביבה, אבל היא לא היחידה במגזר החרדי. כשאתה רואה את כל המגזר החרדי, מספר הבדיקות, הוא עדיין אינו גבוה משאר האוכלוסייה.
טוב, מה עמדתך, וחשוב מאוד לשמוע את דעתך, כי הפוליטיקאים אוהבים להתבטא בעניין הזה הרבה מאוד, אבל דעתך היא מקצועית. האם אתה בעד או נגד דרכון ירוק, תעודת מחלים, כל השמות היפים שנותנים... לאנשים שכבר
נוסעים... אני לא חושב שאנחנו צריכים להוציא דרכון ירוק, ואת השאלה הבאה בטח תהיה, אז אם אתם בעד דרכון ירוק, ודרכון ירוק זה מעודד מסיבות הדבקה. ואנשים יגידו, בואו נדבק, כדי שיהיה לנו דרכון ירוק, ואני חושב, ואני ודעתי, הרפואית היא נגד זה. משום שנכון שלגבי מחלימים, כל הוראות הבידוד הן שונות, אבל לגבי מחלמים שחלו, לצערנו, האם לבוא ולעודד תחלואה, ולעודד הידבקות, על מנת להיות מוגדר...
אתה מאמין שיש אנשים שירצו להידבק במזיד? אחרי כל מה שאנחנו שומעים על הקורונה?
או, יפה מאוד. אחרי כל מה שאנחנו שומעים על הקורונה, אני לא חושב שזה נכון שהדבר
הזה... אבל מצד שני, אנשים כבר החלימו, אז למה לא לאפשר להם...
אז יש דרכים, מי שהחלים, יש דרכים בצד לעשות את זה, יש שם גם אפליקציות, שבבוא הזמן, וכאשר נצטרך להתנהג אחרת עם אנשים שהחלימו, נתנהג. אנחנו גם דרך אגב, לא יודעים מספיק עדיין, לכמה זמן הנוגדנים שנוצרו במהלך...
כמה הם בתוקף?
לכמה זמן הם מגינים? זה גם אחד, כן. זה גם אחת הביקורות היום, שאנחנו לא יודעים פשוט, לא שיש לנו ביקורת, אנחנו יודעים פשוט, גם לגבי החיסון שיבוא עלינו לטובה, והלוואי שיבוא עלינו לטובה, גם שם אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק מה משך ההגנה שאנחנו נקבל מעליית הנוגדנים.
מנכ"ל למשרד הבריאות, הפרופסור חזי לוי, תודה רבה לך.
תודה לכם וערב טוב.
ערב טוב, בהצלחה. עכשיו אנחנו לאיראן. וסיפור חיסולו של המדען הבכיר, מי שאחראי בעצם על תוכנית, או אבי תוכנית הגרעין האיראנית לא פחות, עוד פרטים שנחשפים בשעות האחרונות על החיסול הזה, וגם מה קורה בעקבותיו או ברקע של הסיפור הזה. אנחנו עם הפרשן יוסי מלמן, שלום ערב טוב לך.
שלום.
שנים רבות אתה מפרשן את תחום המוסד, המודיעין, מחבר הספר מרגלים לא מושלמים. אגב, הסיפור הזה פורסם על ידי הנשיא טראמפ לראשונה כשהוא מצטט אותך, שזה בפני עצמו ככה נותן את הרקורד לעשייה שלך בנושא. כשאתה קורא את הפרטים החדשים הערב, מכונת יריעה אוטומטית שיורה באותו מדען על ידי שלט רחוק, מה עובר לך בראש? זה מדע בדיוני שכבר הופך להיות מציאות?
קודם כל, זו מציאות. אנחנו יודעים שיש שימוש היום בעמדות לאורך גבולות של מכונות יריעה וכלי נשק אוטומטיים שמופעלים מרחוק. אז כמובן שזה מעיד על תעוזה, על דמיון אדיר, על יכולות ביצוע, אבל עדיין צריך להיות מגע אדם באיזשהו מקום ובאיזשהו שלב בשרשרת הזאת. המכונות יריעה לא יורות מעצמן, מישהו גם צריך להתקין אותן.
ברור, כן.
לחברן, להציבם במקום.
לבנות את כל המערכת הזו שגרמה לעיכוב השיירה ולתזמן את הכל בצורה כזו, אם באמת כל הפרטים שמתפרסמים אכן אלו הפרטים, מדובר במבצע הירואי שאנחנו לא זוכים כמוהו הרבה שנים.
זה מבצע חיסול מעניין שמעיד על יצירתיות תוך שימוש בהתאמה לטכנולוגיות של ימינו ומתוך ניסיון לצמצם את הסכנות שבשימוש של לוחמים ובני אדם. אנחנו יודעים שמערכות הביטחון, אבל לא רק מערכות אזרחיות, הולכות יותר ויותר לתחום הרובוטיקה, פחות ופחות משתמשות בבני אדם, ובמיוחד שאתה צריך לפעול במדינה כמו איראן, שישראלים קשה להם מאוד לפעול, לא רק ישראלים, הרבה מאוד מערבים חוששים להגיע לשם, אבל בוודאי ישראל, ולכן זה באמת, מי שעשה את זה מגיע לו שפוע ענק על עצם הרעיון.
על עצם הרעיון, אבל לפני רעיון כזה, וזה אולי ככה הציבור פחות חושב על המודיעין שנאסף, על הדרך הקשה עד שמגיעים לשעת השין, הרבה מאוד פעילות מסביב, גם מודיעין וגם תכנון והתארגנות. מה אתה יכול לספר לנו, אתה יודע, לאו דווקא על המקרה הזה, כי עליו אנחנו כמעט לא יודעים שום דבר, אבל מניסיונך הרב, לתכנן דבר כזה, זה עניין של ימים, שבועות, חודשים,
הוא שאמרתי, צריך בני אדם, גם כשאתה מפעיל מכונות, מאחורי מכונות יש בני אדם. למדנו את זה אפילו מהמהר"ל בפראג, לא, והגולם.
כן, זה נכון.
בסופו של דבר, בני אדם מייצרים מכונות. עם כל הבינות המלאכותיות ומכונות הלומדות, צריך בני אדם, ובני אדם צריכים לתכנן, וזו פעולה שלא עורכת דיברת, שאלת ימים, שבועות, חודשים, זה חודשים ויכול להיות שנים. עכשיו, אותו דוקטור גנרל מוחסן פחיר זדה, שהיה ראש תוכנית הגרעין הצבאית.
זה לא פחיר זדה?
בתקשורת מדגישים ראש תוכנית הגרעין. לא, לאיראן יש תוכנית אזרחית שהיא במידה מסוימת משמשת מסווה לתוכנית הצבאית הסודית שלה. הוא היה ראש התוכנית הסודית שלה, כשהוא משתמש בתואר של פרופסור מאוניברסיטה, והוא היה באמת פרופסור לפיזיקה באוניברסיטה. עכשיו, הוא היה מבוקש שנים רבות, וחיפשו אותו, והוא ידע שמחפשים אותו, והוא התחמק ממבקשי נפשו, והוא, אני מניח, החליף בתים, והחליף זהויות. ראינו אפילו ביום שישי, בפעולה עצמה, הוא נסע עם שלוש
כמה מכוניות. כמה הבטחה, כן.
מכונית שבה הוא נוסע, ומכונית הבטחה מקדימה, ומכונית הבטחה מאחור עם שומרי ראש, כך שזה דורש מודיעין מכל הסוגים, מודיעין שאתה משיג מצילומים מלוויינים, מודיעין שאתה משיג אולי מאנשים שנמצאים בשטח ומתצפיתים, מודיעין שאתה משיג באמצעות האזנות ומעקב אחרי תקשורת, לא רק הטלפונים אלא מחשבים ודברים כאלה. עכשיו, הוא, כלומר הצד השני יודע את כל מה שאני יודע ועכשיו ואנחנו יודעים, אז הוא נזהר עוד שבעתיים, ויש לו לא רק מאבטחים אלא אנשים שאחראים על הבטחת המידע שלו ועל הבטחת התנועות שלו ועל של בני משפחתו, כך שזה באמת באמת עבודת נמנים, מין תרקוד, כן. מין תשבץ כזה או פאזל כזה או לגו שאתה מרכיב פסיפס של עוד קוביה ועוד קוביה ועוד קוביה.
פאזל שלאט לאט הולך ונשלם, ואני רוצה לדבר איתך ברשותך יוסי על התוכנית שנראה ככה לפחות מהצד השני, במקום לשלוח מטוסים ולהפציץ את הכור האיראני עם כל הסיכונים הכרוכים בכך, אולי גם לפתוח מלחמה במזרח התיכון, הביאו תוכנית חילופית שבכל כמה חודשים בכיר איראני נוסף מחוסל בכל מיני סיטואציות ופרסומים ממקורות זרים, ולאט לאט כל יצרני הגרעין האיראני הצבאי מתחת לאדמה ולא מעליה. זאת התמונה.
לא, זה רחוק מאוד מהמציאות. עד כמה שאנחנו יודעים, חוסלו בהתנגשויות ב-12 השנה האחרונות 5 או 6 מדעני גרעין איראנים, גם במודיעין הישראלי והמוסד שהוא חלק ממנו, שמייחסים להם את הפעולות האלה, יודעים שכשאתה מחסל מישהו זה לפרק זמן
קצר.
מסוים, לכל אדם יש תחליף, ובוודאי שהידע שאתה צובר על איזה תוכנית ענקית כזאת, שהיא קשה מאוד לביצוע תוכנית גרעין, להרכיב נשק גרעיני, לשים אותו, להניח אותו על טיל ולשגר אותו, זה דורש ידע רחב מהרבה מאוד אנשים שעובדים ביחד בקבוצות עבודה, ולכן חיסולו של מדען אחד הוא משבש, הוא מסכל, הוא מעכב את תוכנית הגרעין, אבל בסופו של דבר, אם מצאו לו מחליפים, והידע, את הידע אתה לא יכול להרוג. אתה לא יכול לחסל את מה שאתה...
אז למה מי שעשה את זה מסתכן כל כך, בכזאת פעולה, בסיכונים אדירים של להתאפס, להוציא לפועל, בכל כך הרבה אנרגיות, זמן, כסף, סוכנים, בשביל משהו שיעכב את התוכנית הזו אולי בכמה חודשים?
אבל זה יותר טוב מכלום. זה יעכב אולי בכמה, הרעיון הוא לא רק שזה יעכב בכמה חודשים, אלא הרעיון הוא גם להטיל אימה, זרוע מבוכה בקרב הצמרת והמדינית והצבאית של איראן, שאומרת אם הגיעו אליו אולי יגיעו לעוד אחרים, ובעצם להביא אותם למסקנה שלא כדאי להם להמשיך.
גם מלחמה פסיכולוגית אתה אומר.
כן, גם זה מרתיע מדענים אחרים מלבוא ולעבוד בתוכנית הגרעין, כי אם הם יודעים שסובב יהיה כזה, אז הם מעדיפים אולי לעבוד בתוכנית אזרחית או להיות פרופסורים באוניברסיטאות, כי הם חששים לחייהם ולחיי משפחותיהם. זה חלק מחבילת אמצעים, זה חלק ממלחמה שמתנהלת כבר הרבה מאוד שנים, לא, רובה חשאית, מדי פעם היא עולה אל פני השטח בין ישראל לאיראן, ויש לה מוקדים, יש בסוריה מוקד, יש בלבנון באמצעות חיזבאללה, ושני הצדדים לא מבטרים, אבל זה לא ייגמר בזבנג וגמרנו, וגם אפשר להשתמש באמצעים דיפלומטיים, וזה מה שעשו עם הסכם הגרעין הקודם שטראמפ יצא ממנו, פרש ממנו.
כן.
ורוב הסיכויים שיחודש המסע ומתן עם האיראנים לאחר שג'ו ביידן...
ממשל ביידן.
וכנראה יגיעו לעוד הסכם גרעין חדש.
אפרופו טראמפ, מכל הכתבים ברחבי תבל, הוא בוחר לצייץ את הדברים שלך לכל העולם כולו. תשמע, זה, יש בזה איזשהו... למה הוא בחר דווקא בך? אתה יודע?
הוא לא אמר לי. אני יכול להעריך רק, אבל זה כבר... אני רוצה להיות צנוע, כי אני אדם די צנוע וענב, אז אני מעריך שמישהו בבית הלבן, אני לא דיברתי מעולם עם טראמפ.
זהו, זה מה שחשבתי שאולי כן.
מישהו בבית הלבן יודע... עוקב אחריי, יודע באיזה תחום אני...
יודע שאם אתה כותב את זה, אז אפשר לצייץ את זה בלי לחזור בחיון ממחרת או להתחרט.
זה יותר מזה, זאת אומרת, טראמפ הרי רצה להעביר מסר. הוא לא סתם צייץ כי בא לו לצייץ, או לצייץ את, את מה שאני צייצתי מחדש. הוא רוצה להעביר מסר ש... כדי שידעו שא' הוא תומך בפעולה הזאת, אבל הוא לא יכול היה להגיד את זה בשמו, אני תומך בפעולה, איזה יופי שזה קרה. הוא רצה להעביר מסר שישראל עשתה את זה כנראה, אז הוא מצא את ההזדמנות לעשות את זה באמצעות בן אדם או עיתונאי שהוא חושב שהוא...
ישראלי, שזה יעביר את המסרים הללו ביחד, וגם בסאבטקסט כאילו לומר, אני יודע על מה מדובר.
זה יוסי מלמן שצייץ את זה, סליחה שמדבר לעצמי
בגוף. לא, זה בסדר. כשטראמפ מצייץ אותך מחדש, זה בסדר לדבר על עצמך בגוף שלישי. שאלה אחרונה לסיום, אחרי כל הפעילות הזו, ואנחנו שומעים את קריאות הנקם, לא פעם ראשונה שהאיראנים מאיימים בכל מיני פעולות, עד עכשיו לא באמת ראינו משהו דרמטי, אתה מזהה נימה אחרת באיומים האלה?
לא. אני מזהה הרבה יותר כעס, כי הוא באמת היה יקיר המשטר. חלפו רק 48 שעות. הגופה עדיין חמה, כמו שאומרים. יהיו גם 40 ימי אבל, והוא יזכה לקבורה ממלכתית, ולהזכרות, ולתקסים רבים. אבל אני מניח שהיצר הנקם, לפחות ברמה הרטורית של ההתבטאויות, קצת ידעך בהמשך. אבל לא הכוונה, הם ירצו למקום, כמו שהם רצו בעבר, בין אם הם פגעו בבכיר, או נפגע להם איש משטר חשוב, או בין אם זה היה פחות חשוב.
כן. טוב, בקיצור, הלווייתו של סולימני בשידור חוזר.
ועימד מורניה ב-2008, למרות כן. שלא היה איראני, אלא לבנוני איש חיזבאללה, אבל מקורב מאוד, בעצם שלוחו של המשטר האיראני. אז כן, הם ניסו למקום בעבר, פה ושם פגעו בשגרירות ישראל, או ניסו לפגוע להתנקש בחיי דיפלומטים ישראלים. בעבר הם חיפשו מדעני גרעין ישראלים כדי להחזיר מידה כנגד מידה, עין תחת עין, כשיוחסו חיסולים על ידי ישראל למדעני גרעין איראנים. אז הם ינסו לעשות את זה, אבל אני לא חושב שצפויה התלקחות, מלחמה, אימות ישיר בין ישראל לאיראן, ושטילים ישוגרו מכאן, כי הם לא רוצים את זה, מהסיבה הפשוטה שהם מחכים לביידן. וזה בדיוק משחק, אם זה יקרה, זה משחק לידיים של אלה שרצו לגרור את איראן ועשו את לכאורה את הפרובוקציה.
הם רוצים להמשיך עדיין לשחק בעיני העולם כהקוזק הנגזל,
זה הרבה יותר עמוק, זה הרבה יותר עמוק, הם רוצים להמשיך עם המדיניות שלהם ועם האידיאולוגיה שלהם, אבל הם בסך הכל, המשטר האיראני הוא משטר זהיר, הוא לא עושה פעולות,
הוא לא פועל מהבטן,
מהלכים פזיזים, הם מאוד שקולים, הם מנסים פעם ואחרי פעם, אבל בצעדים מדידים.
יוסי מלמן, הפרשן ענייני מודיעין, מוסד, בעל רב, מחבר רב המחר, מרגלים לא מושלמים. תודה רבה לך.
תודה לכם.
ערב טוב. אנחנו נצא לפרסומת, אחר כך נרחיב עוד קצת על השיח הציבורי מאחורי החיסול הזה. מה חושבים האזרחים האיראנים כשהם קוראים את הסיפור הזה על חיסול ללא יד אדם, ומה קורה ברשתות החברתיות ברחבי העולם? מיד אחרי הפרסומות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
חתן חידון הלכה למעשה, תף שין פי, הוא הרב ישראל אלפסי.
חולמים להצטרף לנבחרת של עולם ההלכה.
אף אחד לא בא בשביל כסף ולא בשביל תואר, כולם באו כדי לזכות את עצמם בלימוד מעמיק, בלימוד מסודר, לדעת איך ללמוד.
חידון הלכה למעשה לשנת תף שין פי א' על הלכות שבת יוצא לדרך. תוכנית הבכורה בקרוב.
מהי נוסחת שלושת השלבים שמעלימה את הצורך למתוק תוך ארבעה ימים, אשר עזרה לעשרות אלפי אנשים להמיס את השומן הבטני ולהרגיש כלילים, בריאים וצעירים יותר? כל זאת ללא צורך בספירת קלוריות או תחושת רעב מתמיד. התקשרו עכשיו בחינם לנוסחת שלושת השלבים של הנטורופת דוקטור אליהו לוי, כוכבית 5890, כוכבית 5890.
עשיתי את התזונה הזאת וממש ראיתי שבפלא פלאים אני קורא לי צורך למתוק, ראיתי מתוק כמו שוקולד, כמו פלסטיק, לא... לא, 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 לא,
לא, לא, לא. התקשרו עכשיו והתחילו באורח חיים בריא ללא תלות במתוקים. כוכבית 5890. כוכבית 5890.
החלה מכירת בלק פריידיי במחסני חשמל. פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון. כוכבית 5018. שלם וכך, עוד היום אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי.
רשתות השיווק, הבנקים והמותגים המובילים כבר השקיעו באזור. ואיפה אתה? עכשיו בהזדמנות חד פעמית, קרקעות בתכנון למגורים באזור המתפתח ביותר בישראל, בבואות ירושלים. דווקא עכשיו, כשהקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, זה הזמן הטוב ביותר להשקיע. הון עצמי נדרש רק 99 אלף שקלים בלבד ליחידה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2-5-6-7, כוכבית 2-5-6-7.
מקומך בתור הוא 123.
מדהים לך שמייבשים אותך על הקו? בזמן שבנקים אחרים מצמצמים את מוקדי השירות, במזרחי טפחות מוסיפים בנקאים אישיים כדי לתת מענה אנושי מהיר. להצטרפות חייגו, כוכבית 8860. מזרחי טפחות, בנק אנושי, כמו שמתאים לך.
כן נגיף, לא נגיף. את החלונות בבית הכנסת לא נגיף. נגיף הקורונה מועבר באמצעות טיפות הניתזות מהפה ומהאף, בעיקר בדיבור. בחלל סגור, בלי זרימת אוויר, הרסיסים הקטנים נותרים שעות ארוכות באוויר, ושהייה ממושכת במקום צפוף וסגור מגבירה את סיכויי ההדבקה. בתפילה, בשיעור ובשעת הלימוד מוודאים שהמקום מוברר. בכל מקרה של ספק או חשש לקורונה, כדאי להיבדק, בלי צורך במרשם ובחינם. לפרטים נוספים חייגו לקו המידע של משרד הבריאות לציבור החרדי, 03-509-7000.
סימילאק למהדרין בחשרות בדץ העדה החרדית, מוביל בשבעה מדדי התפתחות. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
מייבשי כביסה במבצעי בלק פריידיי במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
לנופש בבית מלון צריך להמתין, למים חמים ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
כולם אומרים לכם להיות חזקים. חזקים בדיבורים, אה? בסופרב דואגים שתהיו חזקים באמת. תמיד. סופרב, יצרנית אוספי הבריאות הגדולה בישראל. שומרת על המשפחה שלכם חזקה לאורך כל הדרך, עם המוצרים המובילים בחשרות מהודרת. סופרב, לחזק אתכם זה הצד החזק שלנו.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
עכשיו במקימי, 50% הנחה על הקולקציה החדשה, גם באתר. מקימי.co.il
מקימי סיופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם שר המדע, שר יזהר שי, שלום ערב טוב לך.
ערב טוב אבי, לך ולמאזינים.
איש כחול לבן, קודם כל נדבר על החלטות הקבינט, גם בנושא מערכת החינוך, גם בנושא הקניונים. לאט לאט אנחנו רואים שוב שחרור של הרבה מאוד ענפים, והתנגדות במקביל של משרד הבריאות. זה לא גורם לך לחשוש?
כן, תשמע, זה ניהול סיכונים ברמה מאוד גבוהה ורגישה. חשבנו, ועדיין אני משוכנע בכך, שחשוב להחזיר את מערכת החינוך לעבודה מלאה במגבלות יישובים ירוקים וכן הלאה. עשינו את זה, ואני חושב שעשינו את הדבר הנכון, אבל ברגע שעשינו את זה, זה אומר שלמעלה משני מיליון תלמידים, אזרחים ישראלים, ביישובים שונים חוזרים לבתי הספר, יש פה סכנה. אנחנו חושבים שחשוב להחזיר את הקניונים לעבודה, יש מאות אלפי עובדים שפרנסתם תלויה בקניונים האלה ובמסחר. זה דבר מאוד חשוב לכלכלה ומאוד מסוכן בהיבט של תחלואה. אנחנו כל הזמן צריכים להתנהל בין הניגודים האלה, צריכים לפעול בזהירות רבה, אבל אני עדיין חושב שאם הברירה היא להשאיר אנשים בבית, את התלמידים בבית, את המסחר, להשאיר את הכל בבית, עדיף לקחת את הסיכונים ולחשוב כל הזמן, ממש לשבור את הראש, איך בכל זאת לשלוט בתחלואה ולא לתת למגיפה להשתולל ולהתפרץ עד כדי שנצטרך להגיע לסגר שלישי.
טוב, לפני שנדבר על ענייני פוליטיקה ומה שצפו לנו בהמשך השבוע, עוד מילה אחת רק בנושא הזה, לא בכך קשור לקבינט, אלא לאווירה הציבורית וגם התקשורתית. מאזינים לך עכשיו, לא יודע, מאות אלפי חרדים, עשרות אלפי בתי אב, נקרא לזה, בארץ ובעולם, שרק לפני 3-4 חודשים היו מותקפים בכל מהדורת חדשות, בכל הערוצים, בכל העיתונים, התחלואה החרדית, הישיבות, הרב קניבסקי, מי כמוך זוכר מה חווינו וראינו כאן באמת בהשקעה אדירה. עכשיו המגזר החרדי מוביל בתחלואה ירודה במשך חודש, פחות מהמגזר הכללי. שתיקה רועמת, לא השרים, לא התקשורת, לא העיתונאים, אתה לא מוצא על זה שום אמירה, כאילו לא קרה כלום.
אז הנה, אני לא רוצה להציג את כל העולם וגם לא את כל השרים וגם לא את כל התקשורת, אני אגיד מה שאני יודע. קודם כל, אכן יש ירידה משמעותית בתחלואה במגזר החרדי ואני מברך על כך. זה צירוף של גורמים, אני חושב שבראש ובראשונה זה האחריות שלקחו על עצמם מנהיגי הקהילות השונות וגם האנשים עצמם. זהירים מאוד, שומרים על עצמם, ואני חושב שזה הגורם מספר אחד, המשמעת העצמית, האכיפה העצמית, זה הדבר המוביל בהורדת התחלואה במגזר החרדי. ואני מברך על כך, ואני מצדיע לכל מי שלוקח אחריות ושומר לא רק על עצמו, אלא גם על סביבתו. אחרי שאמרתי את זה, המספרים המדויקים מלמדים על עלייה גם במגזר החרדי, וכדי לתת לך את התמונה, באופן כללי כ-90% מהיישובים במגזר הכללי, שאינו ערבי ואינו חרדי, כ-90% מהיישובים הם ירוקים, במגזר החרדי רק כ-75% מהיישובים הם ירוקים, וזה נפלא יחסית לאיפה שהיינו לפני 3-4 חודשים, אבל קצת פחות טוב, ואני חושב שצריך לשמור על זהירות רבה. צריך להיזהר, איפה שיש עלייה בתחלואה, אנשים כבר הוכיחו שהם יודעים לשמור על עצמם ולהיזהר, ודרך אגב, בצד השני, כמו שאמרת, כ-70 ומשהו אחוז מהמגזר הערבי, נמצא כרגע ביישובים שאינם ירוקים, וזה מאוד מצער, כלומר, עלייה מאוד משמעותית בתחלואה שם. אז מה אנחנו מסיקים מכך? אנחנו מסיקים שמי ששומר על עצמו ושומר על סביבתו ומקפיד על קטנה כגדולה ומגלה אחריות, אלה המנהיגים ואלה האנשים שיכולים לצמוח על כך שהתחלואה נמוכה, חייבים כל הזמן להיות ערניים, לשמור ולהיזהר.
אז הכל בזהירות. ביום רביעי הקרוב תונח בשולחן הכנסת הצעה לפיזור הכנסת. עד אז ככל הנראה לא יעבור תקציב. לא יהיה שינוי דרמטי, אנחנו כבר ביום ראשון בערב. מה אתם עושים ביום רביעי?
אנחנו צריכים להחליט ביומיים שלושה קרובים מה נעשה ביום רביעי. כמו שזה נראה כרגע, יש סיכוי לא רע שאנחנו נצביע בעד פיזור הכנסת. יכול להיות שמשיקולים כאלה ואחרים אנחנו לא נעשה את זה, אבל אני לא רואה אותם כרגע בעיניים. זאת צריכה להיות בסוף אמונה הדדית, גם של הליכוד וגם שלנו, ששני הצדדים רוצים אותו הדבר, כלומר טובת אזרחי ישראל. טובת אזרחי ישראל היא שנמלא אחר ההסכם הקואליציוני, שנאשר את תקציב 2021. כמו שאמרת, זה לא יקרה ביומיים הקרובים, אבל אפשר לעשות דברים שילמדו את הציבור בישראל, שאכן ראש הממשלה רוצה לעשות את זה. לצערי, לא ראינו שזה קורה. אנחנו מעריכים שראש ממשלת ישראל מעדיף ללכת לבחירות מאשר לדאוג לאזרחי ישראל.
אז כל מי שאמר לכם אל תחברו אליו צדק.
יכול להיות, אבל אני לא מתעסק במי שאמר כך או אחרת, אני מתעסק במה שקורה לנגד עינינו. מה שקורה לנגד עינינו, וזה כבר לא מופתע.
הבוחרים מתעסקים בזה.
הבוחרים בסוף ישתו, נכון? אם נלך לבחירות, הבוחרים יצטרכו להחליט האם הם מצביעים בעד ראש ממשלה שאמר א' ועשה ב', שאמר בלי שטיקים ובלי טריקים, ועשה גם שטיקים וגם טריקים, וגם התעלל באותה הזדמנות בכל אזרחי ישראל.
או בעד מפלגה שאמרה רק לא ביבי, ונתנה לו את ראשות הממשלה למשך שנה, כמעט שנה, וממשלה פריטטית שלא הצליחה באמת לתפקד, ובסוף הודתה בכישלון והפילה את הממשלה.
מפלגה שהחליטה לשים בצד את כל האגו והאינטרסים האישיים ולעשות את מה שנכון למען מדינת ישראל, כלומר ממשלת אחדות, אחרי שלוש מערכות בחירות שבהם לא הייתה הכרעה, אחרי הליכה כמעט אוטומטית למערכת בחירות רביעית, כן, החלטנו לתת לזה צ'אנס, ואני גאה בכך ששמנו את האינטרס הציבורי לפני האינטרס שלנו, שהחלטנו שמה שטוב למדינה זה הדבר החשוב, ואנחנו עדיין גורסים שכך. ואחד הדברים שטובים למדינת ישראל זה תקציב לשנה הבאה, זה מינויים שהם כל כך חשובים כדי להפעיל את השירות הציבורי כמו שצריך, זה ועדת שרים לענייני חקיקה, זה כל אותם דברים שמייצגים ממשלה מתפקדת. למרבה הצער, הציבור עכשיו צריך להחליט בין ראש ממשלה שהפר ביד גסה הסכם ציבורי שחשוף לעיני כל, שהפר את הבטחתו בשידור ישיר בטלוויזיה אל מול פני האומה, אל מול אנשים שנתנו את כל מה שאפשר לתת כדי לאפשר לממשלה הזאת לעבוד, למול אנשים ששמו בצד את האינטרסים האישיים כדי להקים ממשלה עם שותפים, דרך אגב גם חרדים שאמורים היו להבטיח את קיומה של הממשלה הזו, לטובת כל הציבור. דרך אגב, הממשלה הזו אמורה לשרת את כל הציבור הישראלי, חרדי, חילוני, יהודי וערבי, להרבה הצער ולא עובד.
השר יזהר שי, שר המדע, תודה רבה לך.
תודה וערב טוב.
ערב טוב, עכשיו לליכוד. אנחנו עם השר אופיר אקוניס, שאיתנו על קו הטלפון, מיד יהיה איתנו, השר לשיתוף פעולה אזורי, איתנו, שלום וערב טוב לך.
שלום אבי,
ערב טוב. אנחנו נפתח אולי קודם כל באמת בנושא הביטחוני, מדברים על איראן, גם חילופי ממשל בארצות הברית, גם הסדרים עם מדינות ערב שונות, הבנות או אמירות לא ברורות עם סעודיה, וחיסול מתוקשר באיראן שלא בטוח קשור אלינו. איך כל זה ככה מסתדר לנו במפה באזור?
טוב, המפה באזור היא מתחילה להתקבע, היא לא מתחילה להתקבע, היא התקבעה כבר ב-20 השנים האחרונות, ביתר פס. קודם לכן היא גם כן הייתה כמובן מושפעת מהאיום האיראני, ומהמהפכה האיראני, והפונדמנטליזם האיראני, אבל בוודאי יוצרת היום מצב שבו אבי יש בעצם שני גושים עיקריים. אם פעם היה הגוש המערבי מול מדינות מסך הברזל, ברית המועצות ומדינותיה במזרח אירופה, אז היום בוודאות יש את מדינות המערב, ארצות הברית, ישראל, ובתוכן מדינות המפרץ, האיחוד האמירויות, בחריין ואחרות, ומן הצד השני את איראן וגרורותיה, ובעצם כך מתחלק בערך היום, לא ב... כדי החלוקה המדויקת הזאת, אפשר לחלק כמובן לעוד קטגוריות, אבל בעיקר הדבר הזה של איראן מצד אחד, גרורותיה, חיזבאללה כמובן, סמוך לגבולותינו, עם חמאס, הארגונים הפונדמנטליסטיים, ומן הצד השני, מדינות שאתה רואה במובהק, שמבינות את העמדה הישראלית לגבי האיום האיראני, וגם הביאו לידי ביטוי את הנורמליזציה על ידי בעצם חתימת חוזי השלום, קודם כל עם איחוד האמירויות, אחר כך עם בחריין, ואני מעריך, מאמין, שבשבועות הקרובים או בחודשים הקרובים תהיינה עוד מדינות.
ומצד שני, אם הממשל בארצות הברית מתחלף ונניח יחודשו כל מיני הסכמים עם איראן, יכול להיות גם עם מדינות אירופאיות נוספות, נחזור לנקודת ההתחלה שלפני 5-6 שנים, שנצטרך שוב לעמוד ולשכנע את העולם במידת המסוכנות של איראן לפחות כלפינו.
כן, זה בהחלט, זה לא דבר מופרך. התסריט שתיארת בשאלה שלך, זה בהחלט יכול להיות. אתה יודע, יש עוד דבר שאני חושש שאנחנו עלולים לעמוד מולו, הוא לא פחות שהוא עוצמת. בוא נאמר כך, עם שתי דרגות סכנה גבוהות מאוד לביטחון ישראל, וזה הרעיון של שתי מדינות. מתווה הפתרון המכונה, פתרון שתי המדינות לשני עמים, והקמתה של מדינה פלסטינית. למה אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שרק האיום האיראני ילך ויקבל תפנית כפי שידענו לפני 5 או 6 שנים, ולא העניין הפלסטיני? אני מעלה על השולחן את הדבר הזה, את השאלה הזאת, את הסוגיה, ואני מעביר את עמדתי כאן ועכשיו, כפי שעשיתי, נדמה לי, עשרות פעמים בתוכניתך, אני אתנגד התנגדות מוחלטת וברורה להקמתה של מדינה פלסטינית בשומרון וביהודה.
טוב, כדי שזה כל זה יקרה, אנחנו גם צריכים ממשלה יציבה, אין לנו אחת כזאת. מי אשם במצב שהגענו אליו ואיך יוצאים ממנו?
תראה, אם אנחנו מוצאים את עצמנו במצב שבו ביום ראשון שעבר, בשעה הזאת בדיוק, השותף הבכיר מודיע שהוא מקים ועדת בדיקה, כשהוא מכנה זאת, הבנתי שבינתיים היועץ המשפטי לממשלה
הקפיא את היכולת של הוועדה לפעול.
נכון מאוד, זה לא משנה את העובדה שבני גנץ הודיע על כך ופעל לך. זה לא משנה את העובדה שכחול לבן הפר הסכם קואליציוני בעניין ועדת האיתור לפרקליט המדינה, ולא משנה את העובדה שעשרות אצבעות בכנסת הוצבעו על ידי חבריה, או חלק מחבריה, או מה שנותר מחבריה, בניגוד לעמדת הקואליציה. לכן אני בא ושואל אותך, ואת המאזינים, האם בדרך הזאת אפשר לקיים שותפות? התשובה היא לא. מן הצד השני, אני אומר בצורה ברורה, עמדת הליכוד היא חד משמעית, אנחנו מתנגדים להצעת החוק לפיזור הכנסת, שתעלה ביום רביעי על ידי סיעת יש עתיד. אם כחול לבן תחליט לחבור אליה, זה יהיה עוד ארון, או עוד מסמר בארון הקבורה של, שהם מייצרים אל הממשלה הזאת. אני אומר הם, כי אני אומר לך בוודאות שאין גבוהה ממנה, שראש הממשלה נתניהו איננו מעוניין בהקדמת הבחירות, וזו המדיניות הרשמית של הליכוד יחד עם שותפות.
אז בואו נדבר רגע על המדיניות הרשמית הזו, אולי היא מוטעת, כי הרי הממשלה כמו שהיא לא מושלת, לא מתפקדת, מסורבלת בהרבה מאוד ועדות כנסת שמנוגדות אחת אל השנייה, ואילו אם יוצאים לבחירות, אז נכון שאנחנו נבזבז הרבה מאוד כסף לבחירות, ואנחנו בתקופת קורונה והמצב לא משהו, אבל תהיה ממשלת מעבר, כמו שהייתה בגל הראשון, שתתפקד מעולה, בלי כנסת שתחסום כמעט כל פעולה או כל דבר, ובלי קואליציה שמתנגשת כל הזמן בתוך עצמה.
טוב, התיאור שלך הוא מעניין, אבל לא מדויק לגמרי. אם התוכנית של כחול לבן היא להשאיר את כל השרים, משר הביטחון, והחוץ, המשפטים, התרבות והספורט, וכל שלל המשרדים המצוינים, אני חייב להודות, שהם קיבלו, אז זה לא יתנהג כמו ממשלת המעבר הקודמת, שפעלה, נדמה לי, שנה, כמעט למעלה משנה, האמת, כולל בגל הראשון של הקורונה, וכמובן בין מערכת הבחירות הראשונה לשנייה ולשלישית. כלומר, אתה מתאר מצב אידיאלי לכאורה, שבו הממשלה, שתהיה ממשלת מעבר, תפעל כמו ממשלת המעבר הקודמת, ביעילות, ובהרמוניה די גדולה, לא מוחלטת, אבל די רחבה, ותוך תאום בין כל הצדדים. הפעם, בעצם כחול לבן רוצים לכלוא את עצמם בתוך ממשלת המעבר הזאת, ולכן התסריט האופטימי שאתה מתפרש כאן הוא פחות אופטימי.
אוקיי, בוא נדבר על מפלגת ימינה, שהיא לכאורה מרכיבה את גוש הימין. הסקרים מראים מגמת התחזקות גדולה למפלגה הזו, בלי להיכנס למספרים, כי זה משתנה משבוע לשבוע, אבל בהחלט מגמת התחזקות יש. אם הליכוד לא יאשר את האדורים עם ימינה, איך תקום כאן ממשלה בכלל, ממשלת ימין בעתיד?
טוב, אני לא מעלה על דעתי, אני אומר לך את זה בשידור הזה, שימינה, או חלקים גדולים ממנה, ילכו וימליצו אצל נשיא המדינה על מועמד מן השמאל. לא מעלה על דעתי, מדוע? משום שכל מי שהיום מאזין לנו בשידור הזה ומתעתד להצביע לימינה, בוודאי מעדיף או רוצה בצורה ברורה את בנימין נתניהו כראש הממשלה ואת את הממשלה שלו כממשלת המחנה הלאומי, שלפי הסקרים שלא נצטט באמת את כולם, כי יש ביניהם כמה שינויים, הם מתקרבים, בוא נאמר, הממוצע הוא 65-66 מושבים בכנסת הבאה, בלי מפלגתו של אביגדור ליברמן. כלומר, מה שאנחנו באים ואומר, מה שאני אומר, זה שאני באמת לא מעלה על דעתי, שזה צריך להיות באמירה ברורה של בנט, לא באמירה של אקוניס, לא מעלה על דעתו, אמירה של בנט, שאומר אנחנו, והמפדל עשתה זאת פעמים רבות בעבר, וגם מפלגות ימין שבאו בעקבותיה, ימין החדש, וימינה, והבית היהודי, על שלל השמות, כן? אמרו, אנחנו נתמוך רק בממשלה לאומית בראשות הליכוד.
אבל הליכוד לא רוצה אותם בקואליציה.
אני חולק על הדבר. אני, המלצתי הייתה, למשל, כן לצרף את ימינה לקואליציה. אני חושב שהמאבק על התיקים היה ילדותי במידה רבה מצידה של ימינה, וזה דבר שהיה צריך, אתה יודע, להיות, או בוודאי לא להיות המכשול להצטרפותה של ימינה לממשלה. תראה, אני אגיד לך, אבי, מה מטריד אותי? מטריד אותי, אני גם ככה משלים את התשובה לשאלה הקודמת, אבל זה מעניין לעניין באותו עניין. הילד שקד אומרת את מה שפחות או יותר אני אומר, שימינה לא תצטרף לקואליציית שמאל ולא תתמוך במועמד של השמאל. הבעיה היא לא מה שהיא אומרת, אלא מה שאומר נפתלי בנט, והוא אומר בעצם אין כבר גוש ימין, בעצם אנחנו משוחררים לתמוך, כך הוא אומר, אני נותן את זה כפרשנות, כן, לא בשפתו ממש, אבל רוח הדברים, אנחנו משוחררים בעצם לתמוך גם במועמד מהשמאל, תרצה בכך אולי זכר ל-2013, שבה הוא המליץ, או לפחות עשה גוש חוסם עם יאיר לפיד.
והליכוד.
אני אומר לך, כן, עכשיו אני שואל באמצעותך, באמצעות השידור הזה, כל מאזין שלנו שמאזין לימינה, האם הוא מעלה על דעתו שהוא יטיל את הפתק ימינה ויקבל המלצה של ימינה ליאיר לפיד כראש ממשלה או לאדם אחר?
כן, אז השאלות האלה הן בהחלט שאלות לגיטימיות לאנשי ימין והן שאלות קשות, אבל מה עונים לנפתלי בנט שאומר, אדוני, לא היה בכלל דיון על תיקים, לא קיבלנו שיחת טלפון מנציג של הליכוד, בכל תהליך הרכבת הממשלה, עד שהוקמה הממשלה פריטטית, לא זומנו לפגישה, לשיחה, מאחורי הקלעים, שליחים, שום דבר, אז הם אומרים, זה שחרר אותנו מהמחויבות?
לא, זה לא, זה לא תיאור מדויק של הדברים, בוודאי שהיו שיחות עם ימינה, זה ברור שהיו, קודם כל הייתה עדיפות להקמת הממשלה, עם כחול לבן. האם אהבתי את הדבר? התשובה היא לא. הנה אני אומר לך לשאלתך. אני הרי אדם שבא מן המחנה הלאומי, בשפל הגדול ביותר של המחנה הלאומי, לא עזבתי אותו, ולא העליתי על דעתי שלא להיות חלק ממנו כל ימי חיי הבוגרים, מאז התפקדותי לליכוד ב-1992. ואני חשבתי שנכון יהיה לנסות לפחות, שימינה תהיה חלק חשוב מן הקואליציה. אגב, אני מזכיר לך שהיא הייתה חלק חשוב מן הקואליציה הקודמת, ורוב הזמן, לא כל הזמן, אבי, באמת, צריך גם לשים את הדברים על השולחן, אבל רוב הזמן הייתה עבודה די טובה בין הצדדים, ואם היו לי הבנות, הם נפטרו בדרך של הבנות. אני למשל הצבעתי בעד חוק ההסדרה. אתה זוכר את החוק?
זוכר, זוכר.
חוק ההסדרה...
שבגץ עשה ממנו חוק אחר.
טוב, נו, הבק. כל הזאת שאלה נפרדת גם פה, שאלת המשילות שלנו לכל אורך העשור, זה מזכיר לי פרסום היום.
לאורך כל העשור שאתם הייתם בשלטון.
כן, נכון, אני מסכים איתך. זה מזכיר לי את, אני לא חולק עליך. לא שלא נעשו שגיאות, או ב-11 השנים האחרונות, אנחנו כבר מ-2009, פרסום הבוקר בישראל היום, על ידי מתי טוכפלד, שהוא מתאר את החזרה של חוק העמותות, שמונע מקרנות של מדינות זרות לתרום לעמותות פוליטיות בישראל. בחוק שלי, משנת 2011, הייתי אז חק צעיר, הוא עבר בוועדת שרים לחקיקה, ונגלם לפני הקריאה הטרומית. עכשיו מחדש אותו חבר הכנסת קלנר. אני מציע לך לקיים איתו שיחה בעניין הזה, אולי מחר, או ביום מן הימים השבוע, אבל לבדוק מדוע החוק הזה חוזר בעצם לאוויר העולם. אז היו שגיאות, אנחנו לא חופים משגיאות.
השר אופיר אקוניס, השר לשיתוף פעולה אזורי, תודה רבה לך על הדברים כאן, ערב טוב.
תודה רבה לך, וערב טוב.
תודה. פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575. רוצים לזכות בטיולון יויו מתנה? זה הזמן לקפוץ על העגלה. מבצע הדייסות של מטרנה יוצא לדרך. קנו שתי אריזות ממגוון הדייסות של מטרנה. התקשו לטלמסר 03-373-9000. ענו על השאלון נכונה ובזמן הקצר ביותר, ותוכלו לזכות בטיולון יויו מתנה. זוכה חדש בכל יום. כפוף לתקנון המבצע.
כאן משה חסיד מטל מערכות. פרויקט השו"ת בר אילן שוב במבצע. הכן עצמך ללמוד תורה בשבתך בביתך. מחיר מיוחד ל-700 הקונים הראשונים. פרויקט השו"ת בר אילן גרסה 28 ב-930 ש"ח ועוד דמי טיפול. רק בפרויקט השו"ת, טקסט מדויק, חיפוש מדויק, העתק הדבק מדויק. כך לומדים היום תורה. בדיוק. להזמנה כוכבית 2036. לימדו בדיוק כוכבית 20.
הכבישים החדשים כבר נסללים בשטח. איפה אתה? עכשיו בהזדמנות חד פעמית. קרקעות בתכנון למגורים באזור המתפתח ביותר בישראל. בבואות ירושלים. דווקא עכשיו, כשהקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, זה הזמן הטוב ביותר להשקיע. הון עצמי נדרש רק 99,000 שקלים בלבד ליחידה. התקשרו עכשיו. כוכבית 2-5-6-7. כוכבית 2-5-6-7.
לפני שתבדקו מיקוד ראייה, תתמקדו בהאזנה. הקליניקה החדשה של האופטימטריסט נורמן אהרונוביץ', המומחה הבינלאומי למיקוד ראייה, נפתחה בירושלים. מיקוד ראייה במרכז מעלה. 02-5478-999. חייגו עכשיו ובואו לבדיקה. 02-5478-999.
בלק פריידיי למהדרין, רק בשיא החשמל והמיזוג. מאות מוצרי חשמל בהנחות ענק.
שיא החשמל והמיזוג.
אל תפספסו, לבירור הסניף הקרוב 03-504-5000.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
99.9 בייבי של סאנו מתאים במיוחד לחיטוי וניקוי סביבת התינוק. משמיד ומחטא 99.9% מהחיידקים ומתאים לניקוי משטחי החתלה. כיסאות אוכל, עגלות, צעצועים ועוד. 99.9 בייבי של סאנו נבדק במעבדת מיקרוביולוגיה. היפו אלרגני וללא חומרים משמרים. מה הבעיה? קחו סאנו.
נועם, תמלא בבקשה את המריחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לתרוח?
כי מי שלא תרח בערב שבת,
סימן שיש לו נועם אחד.
נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510. מבצע מרענן לרוכשים עכשיו. מכונת מיצים קשים מקצועית מתנה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510. כפוף לתקנון.
שריפות רבות פורצות בבתי מגורים בעיקר בשעות הלילה. העשן עלול להרוג עוד לפני האש. בשריפה או שגלי העשן יאיר אתכם, או שלא תתעוררו בכלל. התקינו גלאי עשן בביתכם. זה פשוט להציל חיים. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון הפנים.
כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
בואו לבדיקת מיקוד ולויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
החל המחירת בלק פריידיי במחסני חשמל. פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון. כוכבית 5018. שלם וכך, עוד היום אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
אנחנו מכאן רוצים לסכם את השעה הזו, אבל גם להזמן ולהזמין אתכם לשעה הבאה. לא הספקנו להרחיב בנושא החיסול באיראן, הרבה מאוד פרטים שרצינו לדבר עליהם ונשוחח עליהם בשעה הבאה. כמובן נדבר גם על ענייני הגיור, עוד יומיים שנותרו להביא אולי סוג של טיוטה לחוק הזה כדי לדחות את הבגץ. האם זה בכלל ריאלי על הפרק? מה חושבות המפלגות החרדיות? עוד כמה מילים כמובן על חוק פיזור הכנסת שצפוי ביום רביעי. הבחירות בארצות הברית, אם נספיק, יוטט כסלב, ההתוועדות הגדולה של השנה, איך היא בדיוק תתרחש השנה, ועוד כמה וכמה עניינים בשעה הבאה. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, לאורי כהן הטכנאי, ולכם מאזינים. נקרא שוב, נשוב עלינו אחרי החדשות. אנחנו נהיה כאן בעזרת השם.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.